Шалом ידידיי היקרים, שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על פרשת מסעי, הפרשה האחרונה שבחומש במדבר. אתם יודעים שבסוף פרשה, כשהחזן בבית הכנסת הוא אומר את המילים האחרונות של החומש, אתם יודעים מה אנחנו אומרים? מישהו יודע? מישהו יודע? אנחנו אומרים חזק, חזק ונתחזק. חזק, חזק ונתחזק. אם היצר הרוע יבוא אלינו ויגיד לנו מספיק למדנו, אז נגיד לו תסתלק מאיתנו. חזק, חזק ונתחזק. חזק, חזק ונתחזק, כשאנחנו מסיימים את החומש, אנחנו מבטיחים לעצמנו ומעוררים את עצמנו ללמוד עוד יותר חזק, עוד יותר חזק. יצר הרע מגיע אלינו, אומר, יופי, אתם גמרתם הכל, עכשיו תלכו לישון, תלכו לנוח, תלכו לשחק. אומרים לו, חזק, חזק ונתחזק. אנחנו למדנו, אנחנו סיימנו, אנחנו עוד נלמד ועוד נתחזק. אנחנו אוהבים ללמוד את התורה. אז מה מסופר לנו בפרשה האחרונה של ספר במדבר? מסופר לנו על מסעות של בני ישראל. איך הם הלכו במדבר, איך הם יצאו ממצרים, איך הם יגיעו, עד לארץ ישראל. למה אנחנו צריכים להיזכר עוד פעם בכל המסעות שלהם, בכל התחנות שלהם? הדבר הזה דומה למשל, הסיפור הדמיוני שהוא מסביר לנו משהו מעניין על הדברים המציאותיים שלנו, מה שאנחנו פוגשים באמת. המשל הזה הוא מספר על מלך והבן שלו. היה מלך, חשוב, גדול ונורא, והיה לו נסיך. היה לו נסיך שהוא אהב אותו יותר מנפשו. אבל אוי ואבוי, הנסיך הזה, הוא נהיה חולה. הוא חלה במחלה מאוד קשה, והרופאים הכי טובים מן העולם התאספו וניסו לעשות לו תרופות כאלה ותרופות אחרים ותרופות שלישיים, ולא עזר לו. אסף המלך, הרופאים הכי יופים, הם חשבו מה אפשר לעשות, והם אמרו, לבן שלך הוא חייב לשנות את מזג האוויר. הוא חייב לשנות את המקום. המקום הזה, איפה שאתם גרים, בעיר הבירה, בארמון הגדול והיפה, הוא לא מתאים לנסיך. הוא צריך לטייל, וצריכים למצוא איזה מקום ששם האוויר והגשמים והרוחות והפרחים והעצים יתאימו לו שהוא יבריא. ומיד המלך הוא ציווה לרתום לו עגלה יפה ומפוארת עם הסוסים אבירים וחזקים. הוא לקח איתו את החיילים שישמרו בנסיעה עליו ועל בנו האהוב. הוא לקח איתו את סיית השרים החשובים שיסעו אחריו ומשרתים הנאמנים שישמשו אותו בדרך. והם יצאו לדרך. את הנסיך הזה, הם הביאו אותו על הידיים, ועשו לו מיטה בתוך המרכבה הזאת, בתוך הכרכרה המלכותית הזאת, עשו לו מיטה עם הרבה שמיכות וקריות, ושם השכיבו אותו, והמלך ישב ממול ליד מיטה של בנו, והוא שמר עליו. והם התחילו לנסוע. בדרך הם עברו כמה וכמה 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 מקומות. הם עלו גבוה גבוה להרים, והם ירדו למטה 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 לבקעות, והם עברו את הנערות, ואפילו עלו על הסיפון של האונייה, וחצו את הים, ובכל מקום, המלך הוא אמר לסופר שלו, אתה תרשום, תרשום מדויק כל המאורעות שקרה לנו. ובכל המאורעות האלה המלך הוא דאג על הבן שלו, וואי, החום שלו עולה, אנחנו צריכים לנסוע הלאה, המקום הזה לא מתאים שלו, או כאן החום שלו קצת יורד, אבל עכשיו יש לו קדחת, קר לו, צריך לשים עליו עוד שמיכות, ואנחנו ממשיכים, כאן מדי קר, או במקום הזה יש רוחות יותר מדי חזקים, והמלך, הנסיך הזה, הבן של המלך הוא התחיל להשתעל. אוי, לא, אנחנו נוסעים הלאה. וככה כל הדרך, הוא בכל דבר, בכל מקום, הוא בחן אם זה טוב לנסיך שלו או לא. והם עקפו כמעט את כל העולם. עד שהנסיך, ברוך השם, התחיל לאט להבריא, עד שהוא נהיה בריא לחלוטין. עד שהוא נהיה בריא לחלוטין, והמלך כבר יצא איתו מהמרכבה, והם הלכו כבר קצת ברגליים, והמלך הראה לו את הארצות שמסביב, הנה, הוא מסתכל על הבקעות, ועל הערים, ועל העצים, ועל הפרחים, ואז כשהוא מספיק, הנסיך מספיק עברי, אז הם חזרו לממלכה שלהם, לארמון הגדול שלהם, ואז המלך ציווה לסופר, תביא לי את הספר הזיכרונות. הוא פתח את הספר הזה, את המפה הגדולה, ושם הוא הראה לבן שלו, לנסיך, הוא הראה את כל מקום ומקום איפה הם עברו. ועל כל מקום ומקום המלך זכר, ואמר לבן שלו, במקום הזה עלה לך חום, ובמקום הזה היה לך קר, ובמקום הזה אתה השתעלת, ובמקום הזה אתה עברת, נהיה לך יותר טוב. ככה המלך אמר לו על כל התחנות, על כל הנסיעה שלהם, ביחד הם בדקו במפה ובספר הזיכרונות. כך גם השם, השם המלך מלכי המלכים, שהוא לקח את הבן האהוב שלו, את עם ישראל, הוא לקח אותם ממצרים, שאנחנו היינו חולים שם, ממש חולים. אנחנו ירדנו לממתת שערי תומה, אוי אוי אוי, איזה מחלה קשה זה, תומה כזאת, תומת מצרים. אוי, השם הוציא אותנו מהמקום הזה, ו-40 שנה אנחנו הלכנו במדבר, והשם היה איתנו, ובמקום הזה רבו עם משה, ובמקום הזה לא היה מים, ובמקום הזה היו נחשים, ובמקום הזה... עד שקיבלנו את התואר במקום הקדוש הזה, בהר סיני, ואחר כך, עוד פעם, היה עגל הזהב, היו מרגלים, היו כל מיני מאורעות, והכל זה, אנחנו למדנו בספר במדבר. עכשיו, כשסוף סוף בני ישראל הבריאו מכל המחלות, והגיעו לקדושה כזאת שהם מתאימים כבר להיכנס לארץ ישראל, בפרשה האחרונה, השם הוא יושב איתנו ומזכיר לנו את כל התחנות, איך הלכנו במדבר, ואיזה מאורעות קרה לנו, מה נהיה לנו, ואיפה טעינו, ואיפה חטאנו, ואיפה עשינו מצוות גדולות, איפה עלינו לקדושה, ואיך יצאנו לאט לאט ממנתת שערי תומה למנתת שערי קדושה. עד שזכינו לעלות לארץ ישראל. בגלל זה, בפרשה האחרונה, אנחנו לומדים על כל התחנות האלה. אבל מוישה רבינו לא יכול להיכנס לארץ ישראל. היהודים הם נכנסים לארץ ישראל בלי מוישה רבינו. מוישה רבינו נשאר, כי אתם זוכרים במי מריבה, השם הבטיח, גזר שמשה ואהרון הם לא ייכנסו לארץ ישראל, בגלל שהם לא הצליחו לקדש את שם השם לפני בני ישראל במי מריבה. בגלל שמשה נתן מכה לסלע בשביל להוציא את המים, ולא דיבר אליה בדיבור. ועכשיו משה רבינו מאוד מאוד מצטער שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. אוי, הוא כל כך טרח בשביל יהודים, הוא כל כך דאג בשביל יהודים, הוא הביא את כל עם ישראל לגבול של ארץ ישראל, והוא בעצמו עכשיו לא יכול להיכנס. אמר לו הקודש ברוך הוא, אני רואה שאתה מאוד מצטער. אני מבין שאתה כל כך רוצה להיכנס לארץ ישראל, בשביל לנחל את בני ישראל, לתת לכל אחד מהם מקום שלהם ונחלה שלהם. אבל אני לא יכול להפר את הבטחתי. אני הבטחתי שאתה תישאר פה במדבר. וגם זה לא יהיה פייר כלפי כל היהודים מהדור המדבר שהם מתו במדבר. ואתה היחידי שאתה היית מנהיג שלהם והוצאת, בפקודתי הוצאת אותם מארץ מצרים, ואתה תיכנס והם ישארו. לא יכול להיות דבר כזה. אתה צריך להישאר פה ביחד איתם. אתה תיפטר מן העולם פה במדבר. אחרי קץ הימים, כשיהיה תחיית המתים וכל המתים יקומו לתחייה, אז גם אתה תקום ואתה תיקח את אנשי דור המדבר ואתה תכניס אותם לארץ ישראל. אבל אני רואה שאתה מאוד מאוד רוצה לנחל את בני ישראל בארץ ישראל. זה דבר שאני כן נותן לך. אתה עכשיו, אתה תגיד לכל שבט ושבט מה הגבולות שלו בארץ ישראל. אתה תגיד להם כל אחד איפה בדיוק הנחלה שלהם בארץ ישראל. משה רבינו אמר לכל שבטים, הוא חילק להם ארץ ישראל. תסתכלו כאן, יש מפה כזאת יפה, שכל שבט, כל שבט יש לו מקום שלו בארץ ישראל. אתם רואים ששתיים וחצי שבטים הם נמצאים בחוץ מעבר לירדן. הנה כאן הירדן, הנער ירדן, והשלושה נחלות הם בחוץ, כי זה שבטים שביקשו ממשה להישאר מעבר לירדן בממלכה שכבשו אותה מאוג מלך הבשן ומסיחון מלך האמורי. ושאר השבטים הם כולם התנחלו בארץ. ולא רק את הנחלות חילק משה, הוא גם אמר איזה ערים הם יהיו ערי מקלט. שלושה ערי מקלט בצד אחד של הירדן, בתוך ארץ ישראל, כן? שלושה ערים, קדש ושכם וחברון. זה שלושה ערי מקלט. וגם מעבר לירדן, גם כן שלושה ערים. היי, תגידו, מצד אחד יש לנו 9.5 שבטים, עשר וחצי שבטים, ומצד השני יש לנו רק 2.5 שבטים, למה להם גם שלושה ערי מקלט? בגלל שאוויר בארץ ישראל הוא גורם לצדקות, להיות צדיקים. ואפילו בטעות לא עושים כל כך הרבה עבירות ולא הורגים אנשים בטעות אם נמצאים בתוך ארץ ישראל. זה ארץ מאוד מאוד קדושה שהיא משפיעה ליושביה. בגלל זה לאותם 2.5 שבטים שהם בחוץ, הם גם יצטרכו שלושה ערי מקלט. היי, תשאלו, מה זה עיר מקלט? בשביל מה הוא נועד? אתם זוכרים שאם מישהו בטעות הרג איש, אם יהודי אחד הרג את השני בטעות בלי כוונה, והקרובי משפחה של ההרוג, הם רוצים להתנקם בו, ומותר להם להתנקם בו על פי דין תורה, אבל זה שהוא הרג בטעות, בלי כוונה, הוא יכול להינצל מהנקמה בתוך עיר מקלט. הוא רץ מהר לעיר מקלט, אם הוא מספיק להיכנס לעיר מקלט, לעיר של הלוויים, שם הגואל, גואל דם, מי שמותר לו להתנקם, הקרוב משפחה של נהרג, בתוך עיר מקלט אסור לו לפגוע ברוצח, בשוגג, מי שהרג בטעות. ושם בעיר מקלט הרוצח הזה, הרוצח בטעות, הרוצח בשוגג, הוא חייב לגור שם בלי לצאת משם עד פטירתו של כהן הגדול. עד פטירתו של כהן הגדול הוא חי שם. אתם יודעים שהאנשים האלה שהם רצחו בטעות, אז הם יושבו בערי מקלט והם התפללו כל יום, אוי, נו מתי כבר הכהן הגדול ייפטר מן העולם ואני אוכל לחזור לעיר שלי, לבית שלי, למשפחה שלי. אתם יודעים שתפילה, תפילה שהיא אמורה מכל הלב, השם שומע אותה. ואפילו תפילה כזאת שהם מבקשים שיפטר מן העולם כהן הגדול. תשאלו אתם, למה? מה השם כהן גדול שכל הרוצחים בשוגג מתפללים שהוא ימות? מה הוא השם? הוא היה חייב להתפלל להשם כל יום ולבקש מהשם שלא יקרה דבר כזה, שלא יהיה טעות כזאת חמורה שהיא מביאה למיטה של מישהו. הוא היה צריך להתפלל מאוד מאוד חזק. אם קרה כזה דבר שמישהו רצח בשוגג, בטעות, אז כנראה שהכהן הגדול לא מספיק התפלל על עם ישראל. בגלל זה עכשיו הם מתפללים עליו שהוא ייפטר מן העולם. וואי, אתם יודעים שאימא של כהן גדול הייתה כל שבוע וכל חודש היא הייתה מגיעה לערי מקלט ומביאה מתנות ומאכלים טעימים לרוצחים שרצחו בשוגג. והיא הייתה מבקשת מהם, בבקשה מכם, אל תתפללו שהבני, כהן גדול, אל תתפללו עליו שהוא ימות. בבקשה מכם, אני יודעת שקשה לכם מאוד שאתם נפרדים מהבית שלכם, מהכרם שלכם, מהמשפחה שלכם, וחיים כאן בעיר מקלט עד שהבן שלי ייפטר מן העולם, אבל אני מבקשת מכם, אל תתפללו עליו שהוא ימות. אני כל כך אוהבת אותו, הוא בן שלי. והיא נתנה להם את המתנות בשביל שהם לא יתפללו שכהן הגדול ימות. הנה כאן בתמונה הזו אנחנו רואים את הדרכים שמובילים לעיר המקלט, ובדרך אחד אוי הוא רץ 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 רץ, אוי הוא רץ כי אחריו רודפים, רודף אחריו גואל אדם, הוא רץ 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 להגיע לעיר מקלט. ובדרך השנייה הולכת האישה הזאת. אתם יודעים מי זה האישה הזאת? זה אימא של כהן הגדול, שהיא מביאה את המתנות ומטעמים לרוצחים שהם לא יתפללו על הבן שלה שהוא ייפטר מן העולם. אתם יודעים, אתם רואים שמכל הכיוונים יש כאן שלטים שמכוונים בדרך הכי הכי קצרה לעיר מקלט, כי אנחנו חייבים לדאוג על אחינו, על יהודים, אפילו הם עשו איזו עבירה, אפילו בשוגג רצחו מישהו, אנחנו חייבים לדאוג עליהם שנדעו דרך הכי קצרה והכי ישרה לעיר מקלט, שיספיקו להגיע לפני שיאנשו מגואל אדם. על זה מספרת לנו הפרשה האחרונה, פרשת מסעי. ואני מייחל לכולכם שכולם תגיעו לארץ ישראל, ושכולנו נראה את ארץ ישראל בבנייתה ובתפארתה, ונראה את הבית המקדש ונראה את הערי מקלט, ושלא תצטרך אמא של כהן גדול ללכת לרוצחים, כי לא יהיו לנו רוצחים, כי אפילו שיהיו ערי מקלט, אבל רוצחים לא יהיו, כי הכהן הגדול הוא יתפלל עלינו כל יום, כל שבוע, כל חודש וכל שנה, שאף אחד מאיתנו לא יעשה עבירה אפילו בשוגג. ואני מייחל לכולכם שבת שלום. חזק חזק ונתחזק.